נדמה לי לדבר על נושא אחד. אם אני פותח רק את המשנה שמדברת על ט"ו בשבט, בכלל לא ברור מהו ט"ו בשבט. אפילו במשנה זו מחלוקת. אם אנחנו פותחים את מסכת ראש השנה, מסכת ראש השנה פותחת 4-6 שנים מהם. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים, ליובלות, לנטיעות ולירקות. כיסינו את כל הצמחייה, נכון? כמעט. ב-15 בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית הלל. מה אומרים בית שמאי?
ואחד בשבט.
זאת אומרת, היום הזה הוא בכלל בעייתי. מה פירוש בעייתי? הוא עצמו שנוי במחלוקת. וגם כשזה שנוי במחלוקת, אז אומרים לי לדבר על מצוות התלויות בארץ. ואני ניסיתי להבין לפחות מה פירוש המושג, לפני שמתחילים לדבר, מה פירוש המושג מצוות התלויות בארץ. יש גמרא במסכת שבת, פרחת עמוד בית, פרחת עמוד א', שמדברת על מצוות התלויות בארץ. מה פירוש מצוות התלויות בארץ? משה רבנו עלה להר סיני, אני ככה מקצר את הדברים. משה רבנו עולה להר סיני ורוצה להוריד את התורה. 40 יום למחרת מתן תורה במעמד הר סיני, והוא הולך ללמוד תורה כדי להוריד אותה, ואז תופסים אותו המלאכים. אז תופסים אותו המלאכים ולא רוצים לתת לו להוריד את התורה. אשר תנה הודך על השמיים, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, מה פתאום אתה נותן למשה רבנו להוריד את התורה לארץ? תנה הודך, הודך והדריך, ההוד זה התורה, תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה בשמיים, חמדה גנוזה אצלך תף תף קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם, אתה רוצה לתת אותה לבשר ודם? הרי אנחנו יודעים מה יקרה עם התורה הזאת ברגע שהיא תרד לבשר ודם. הרי כל אחד מכיר את הכלל שכל חוזה הוא נועד כדי להפר אותו, או כל דבר, מישהו ייפול פה באיזושהי מצווה או עבירה חס ושלום, שמה אתה מוריד תורה? במילים אחרות, בא משה רבנו, מתווכח עם המלאכים, ובסופו של דבר מצליח. התורה ניתנה לדרי מטה, התורה ניתנה לבני אדם. מדוע? ומי ששם לב בכל המהלך הזה שם בגמרא, זה אולי מתאים יותר ליל שבועות השיעור הזה, אבל כדי להבין את העיקרון, משה רבנו טוען כנגד המלאכים טענות שכתובות בעשרת הדיברות. וכי למצרים ירדתם, וכי אלים אחרים יש אצלכם עבודה זרה, וכי אבא ואמא יש לכם שאתם צריכים לחבב. בקיצור, כל הטענות שמופיעות בגמרא זה עשרת הדיברות. ככה כהערת ביניים כותב הספר בית אלוהים, שמשה רבנו ידע כשהוא עלה להר סיני בדיוק מה שידע עם ישראל, את עשרת הדיברות, לא יותר מזה. וכל הטענות שלו הם כנגד אותה דברים, הרי זה ברור לנו שהתורה ניתנה ליושבי הארץ, מצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, המצוות תלויות בארץ, באיזה ארץ? רגע, תשימו למה קורה פה. עם מי מתווכח משה רבנו? עם המלאכים. התורה היא לא לשמיים, התורה היא לבני אדם, לארץ. על מה הוא מתכוון כשאומר הארץ? כל העולם. אלא אם כן, אנחנו נרצה לצמצם ולומר, מאיפה ניזון כל העולם? בארץ. עד לא עשה ארץ וחוצות. מה זה ארץ? ארץ ישראל. חוצות זה חוץ לארץ, חוצות. חולון. חול. וזה הבסיס. ועוד שם מסופר, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא השטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה היכן היא? אמר לו, נתתי על הארץ. הלך אצל ארץ, אמר לו, תורה היכן היא? אמר לו, אלוהים מבין דרכה. הלך אצל הים ואמר לו. מה מדבר פה רבי יהושע בן לוי? השטן אל מי הגיע? אל הארץ. מי זו הארץ? הארץ. כל העולם כולו. אז מה זה מצוות? אם אני רוצה להגדיר מצוות התלויות בארץ, מה בעצם אני אומר? מצוות שקשורות לעולם הזה. דרך אגב, בהי באב, מה זה הי באב? יום ההילולה של הארי הקדוש. מה? הרב משה בן טוב, נכון. כן, גם זה נכון. אבל ההילולה של הארי הקדוש. בשנת תשכ"ט, בהילולה של הארי הקדוש, מה קרה? מישהו, יש פה הרבה שבכלל לא היו, נכון? גם אני הייתי, אבל לא ילד גדול. בהי באב, תשכ"ט, נפל דבר בעולם. נחתו אסטרונאוטים על הירח. ולא ידעתם את זה? היי באב. זה התאריך תשכ"ט. החמישי לחמישי 29. בסדר? היי באב תשכ"ט, בערב נחתו האסטרונאוטים. אפולו, אפולו, חללית אפולו. כן, הם נחתו על הירח, ואז הייתה דילמה. מחלוקת בין החכמים. קיום מצוות על הירח. האם יש אפשרות לקיים מצוות על הירח? האם בכלל הירח הוא מקום שקיום מצוות? כי הרי למה ניתנו המצוות? איך ראינו בגמרא? ליושבי הארץ. זאת אומרת, מי שנמצא על הירח, איזה כיף. בלי תפילין, בלי שבת. יכול להיות או לא יכול להיות הדבר הזה? ספר שלם, אני הבאתי רק איזה ככה עמוד ממנו, ספר שלם כתב הרב מנחם מנדל קשר, הוא נקרא אדם על הירח. ספר שלם. בנושא כל הלבטים של קיום מצוות על הירח, ויש לו פרק אחד, פרק חמישי, קיום התורה על הלבנה. והוא מביא, הייתה שיטה של הרב גורן, זכר צדיק לברכה, הייתה שיטה של הרב פירר, ולמה זכר צדיק לברכה? לא של היום, אחר, הרגלים. שתי שיטות היו, האם בכלל יש קיום? אז הרב גורן דן, בוודאי שיש קיום, כי בכל זאת אתה בן אדם. לא, השאלה היא, אם מישהו יחליט, תראו כמה, היו באופוריה באותו זמן, היו בטוחים שברגע שהאסטרונאוטים ירדו לירח, תוך שנתיים יש שם בתי מלון. קזינו, אני יודע מה, אין מצוות, מה יש לעשות אם אין מצוות? הולכים, זה טוב, הרב ניסים היה אז רב ראשי, הוא כתב שם על העניין הזה, ככל שאנחנו מגיעים למקומות כאלה, אנחנו מבינים כמה האדם הוא קטן. ההשקעה הגדולה הייתה רק בשביל שידעו כמה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. באמת שאז לא כל כך הבינו אותו, היום יותר מבינים. כמה אנשים כבר גרים על הירח מאז תשכ"ט עד היום? כמה שנים עברו מאז? כמה שנים עברו מאז? 42 שנה. 42 שנה. וכמה אנשים שיננתם לבניך ודיברת בם? 42, נכון? בדיוק. כמה אנשים כבר גרים על הירח נוסעים לסופי שבוע? זאת אומרת, אנשים, בסדר, אפשר להגיע לאיזשהו, אבל להבין, כמה שאתה חושב שאתה גדול, בעצם אתה נמצא פה בקרקע. אתה, כל העניין הזה, אתה, ככה הוא אמר, אין לחייב, כותב הרב פירר, אין לחייב על הירח במצוות גם בתוך שלוחה סגורה של האדמה. אין לכן מקום לתורה על הירח גם בשביל בני אדם. או שהוא מוסיף עוד, יש לומר שאין חיוב לקיים התורה ומצוות על הירח. אדם מישראל שיעקור מכדור הארץ לירח, שלא על מנת לחזור, יהיה דינו כמקומו החדש, והוא פטור מן המצוות. לשים לב לאיזה כיוון. טוב, הרב קשר כמובן דוחה את זה. דוחה את זה, הרב גורן כמובן דן, איך אנחנו סופרים את השבת? אומר, מה ההבדל בין זה לבין קוטב צפוני, דרומי, מה? אז בסדר, אז אין לך יום ולילה, והסידור אחר, אז סופרים זמנים לפי שעות, ואדם צריך להסתדר, מתי מניח תפילין, זה דבר כזה, שהאדם שאינו לבוא, ואיפה קדושתו של האדם נעלמה? אבל ממה נובע קיום המצוות? ממה נובע קיום המצוות כולם? מקדושת האדם. קדושת האדם. שקדושת האדם היא כזאת, שהיא טובעת ממנו, נשמתו טובעת ממנו, תרי"ג מצוות. אז מה, נגמרה הנשמה? אומר הרב מנחם מנדל קשר, לא יכול להיות. וכמובן עם הדיון של הרב גורן, שבאמת, כן, הוא יצא מכל אחד שיש חיוב מצוות, השאלה רק איך לקיים אותם. זאת אומרת, אנחנו פה בעצם רואים שמצוות התלויות בארץ, אם ראינו את הגמרא בהתחלה, ופתאום פה אנחנו רואים מה הכוונה תלויות בארץ. יש לנו בסיס שממנו יוצא כל החיוב לקיום מצוות. כל החיוב לקיום מצוות יוצא מזה שהאדם יש קדושה. האדם נולד בצורה מסוימת. ואז גם אם הוא יצא מכדור הארץ, יש לו בעיה איך לקיים את המצוות. אבל זה שהוא חייב, הוא חייב לקיים אותם. זה בעצם הבסיס שלנו. ולכן גם כאן אני רוצה לומר, כשאני מדבר על מצוות התלויות בארץ, אנחנו מדברים על פאזות שונות של מצוות. אומר לנו הרמב"ן במקומות שונים, בפירושו על החומש, לא ניתנה תורה אלא ליושבי הארץ, הכוונה היא יושבי ארץ ישראל. כל מה שמקיימים מצוות בחוץ על הארץ, זה מצד, ירמיהו הנביא אומר, הציבי לך ציונים, שכשיחזרו לארץ ישראל לא יהיו חדשים בעיניהם. בן אדם לא ישמור שבת, כי הרי המצוות תלויות, איזו? ארץ ישראל. הוא נמצא בחוץ לארץ, הוא לא ישמור שבת. מה הוא יעשה כשהוא יבוא לארץ ישראל? פתאום הוא צריך להתחיל לשמור שבת. אתם מכירים כאלה שאומרים, מהיום אני שומר שבת? מסכנים. איך בן אדם יכול להחליט? מהיום אני... הוא יכול להחליט, אבל הוא צריך לדעת שהוא לא יכול לבצע. כי עד שיודעים איך לשמור שבת, הרבה 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 צריך לשבת. חפץ חיים במשנה ברורה כותב, שכל מי שלא לומד כל שבת וחוזר על הלכות שבת, חזקה שכל שבת מחלל שבת. שמירת הלשון, החפץ חיים, כן? משנה ברורה. הוא מביא את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מציאות של לימוד, העמקה. ואז אם נבוא ונאמר לאדם, פתאום עכשיו תתחיל לקיים מצוות, מה הוא יעשה עם המצוות האלה? הוא לא יודע איפה לשים את עצמו. זה כל דין חינוך. ילד קטן, מרגע שהוא מסוגל לעשות איזושהי פעולה, מחנכים אותו לפעולה. מה נגיד לילד? עד גיל בר מצווה אתה פטור מכל המצוות. יום אחד יקרא לו אבא שלו, יוצאים מהכיס תעודת זהות, בני יקירי, מחר בר מצווה. אתה רואה פה את הספרייה? ממחר אתה מקיים את השולחן ארוך. מה זה אבא? עד עכשיו קפצתי על עצים, טיפסתי על גגות, אני אנטיקה. כל היום שיחקתי במחשב, בסדר? גלשתי באינטרנט, מה זה הספרים? מה זה? אמרו לו, יש לי חידוש, גם באינטרנט יש ספרים כאלה, רק צריך לתת למצוא אותם. אף פעם לא הייתי באתר כזה, די בכל אתר ואתר. אז הוא הולך עכשיו, מהיום, ממחר בבוקר, אתה מקיים מצוות. זה בלתי אפשרי. אומר לנו הרמב"ן, התורה ניתנה ליושבי הארץ, ארץ ישראל. לצערנו, בעוונותינו הרבים, עוונותיכם ויתו, יצאנו לגלות, אומרים לנו חכמים, שמרו את המצוות על מנת שכשתחזרו לארץ, לא יהיו בעיניכם כחדשים. אבל גם פה סייגו חכמים את המצוות רק כמו על הירח, בחובת הגוף. דברים שהם קשורים לגוף האדם. אבל דברים שהם קשורים לגוף הקרקע, חכמים לא חייבו. מכאן אני רוצה להדגיש עוד מקום אחד, זה שנבין מה אנחנו מדברים על נושא שקיום מצוות דווקא בארץ. הגמרא מסכת סוטה בסוף פרק ראשון. שואל רבי סמלאי, מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? רק תשימו לב לאב האמינה שלו, אני תמיד אוהב לראות את האב האמינה. מה על עבר בראש של רבי סמלאי כשהוא אמר מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי, אני מקריא מתוך הגמרא, וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך? מה מונח פה בשאלה? מה אב האמינה? מה קו החשיבה של רבי סמלאי? לא. וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך? בשביל זה משה רבנו רצה להיכנס לארץ, לקבל במבה, דוריטוס, אני יודע מה מחלקים היום, חריף אש, גבינה, קיצור. מה רצה משה רבנו? מה מונח פה בשאלה? בינינו. מה, רבי סמלאי חשב שבאמת משה רבנו רוצה ממתקים בארץ ישראל? פקלח אחרי תהילים? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה פה? עזבו את התשובות. קודם כל, מה אהבה אמינה של השאלה בכלל? וכי רבי סבלי חשב שמשה רבנו רצה לבוא לקבל במבה ביסלי? הרי אני רק מלך את זה, אני בורח מהחדר. כי זה רצה משה רבנו להגיע לארץ ישראל. אז מה היה פה? מה היה לנו? אומר לנו רבי סבלי, שימו לב. כל עם ישראל כולו, כל היהודים כולם בעולם, למה באים לארץ ישראל? אנו באנו ארצה? לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אנחנו באנו כדי לאכול, כדי לחיות טוב. שמה באנו לארץ? לאכול מפריה וסבוע מטובה. אתה אומר את זה כל פעם במעין שלוש, נכון? אתה אומר? על המחיה והתנובת השדה וארץ חמלה טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו. למה רצית והנחלת לאבותינו? חפש, סבוע מטובה. שמה באנו לארץ? שומרי משקל, שומרים עליו שלא ירד. בסדר? זהו, שזה בנו. אז בוא, עכשיו אנחנו מבינים מה בעצם שואל רבי סמלי. וכי משה רבנו כמו כל היהודים, הרי משה רבנו הוא מעל כל היהודים, וכי משה רבנו רצה להיכנס לארץ כמו כל שאר עם ישראל, שמה מטרת הכניסה לארץ? לאכול מפריה ולסבוע מטובה. זה מונח בתיקון לשון הברכה על ידי חכמנו. משה רבנו מה זה? אז למה רצה משה רבנו להיכנס לארץ? עונה רבי סמלי, אלא כך אמר משה, הרבה מצוות הצטברו ישראל. כמה מצוות הצטברו ישראל? הרבה, כמה? תרי"ג מצוות. ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולם על ידי. רצה משה רבנו להניח תפילין יום אחד בארץ ישראל, כמו שמסביר אחר כך הרמב"ן. רצה משה רבנו לשמור שבת בארץ ישראל. זה ברור מה רצה משה רבנו? שהמצוות יתקיימו על ידו בארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש אלה לקבל שכר? מעלה אני אעליך כאילו עשיתם. כי בחוץ לארץ מי שמניח תפילין ושומר שבת אין לו שכר כמו בארץ ישראל. זה משהו אחר בכלל. ולכן בא הקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו התאבע כדי שכל המצוות יתקיימו. לכן לשים לב, הגדרה שנייה, אני לאט לאט יורד מצמצם את ההגדרות. הגדרה ראשונה, מצוות התלויות בארץ, מה אמרנו? התורה ניתנה ליושבי הארץ, כל העולם כולו. עכשיו הגענו לזה שהתורה ניתנה ל והארץ. זה נקרא מצוות התלויות בארץ. ומכאן אנחנו מגיעים לא רק על מצוות התלויות בגוף, אלא וההגדרה המצומצמת יותר ועליה יותר נרחיב, המצוות שקשורות לקרקע. הביטוי של מצוות התלויות בארץ, בדרך כלל זה מה שאנשים מגיעים, אבל אני רציתי שנראה באמת הביטוי הרחב יותר. המצוות התלויות בארץ, הכוונה מצוות שקשורות לקרקע. ומצוות שקשורות לקרקע, ברור לנו, לכולם, שאת זה לא חובת הגוף, אלא חובת הקרקע, החכמים בגלות לא נתנו לנו לקיים, לא צריכים לקיים. יש מצווה אחת. איזה מצווה שהיא חובת הקרקע עושים בארץ, בחוץ לארץ? בסדר, הכל נכון. מה חשוב ביותר? הפרשת חלה. זה היסוד לכל. אם רוצים קיום עם ישראל, מה צריכים לעשות? פרשת חלה. הסברנו כמה פעמים שחלה זה קדושה בתוך קדושה. חיים בתוך חיים. זה כל הקיום, זה כל המשכיות שלנו. הפרשת חלה. הפרשת חלה גם בחוץ לארץ. עליו שכתוב, בבואכם אל הארץ, ראשית הריסותיכם תרימו חלה. זאת אומרת שבאים לארץ, אז מפרישים חלה. והחכמים אמרו, הפרשת חלה גם בחוץ לארץ. אבל אנחנו מבינים פה עכשיו שיש לנו מצוות שהן לא חובת הגוף, שגם זה לכאורה קשור דווקא לארץ, אלא חובת הקרקע. וחובת הקרקע ברור שכל זה רק בארץ ישראל. מהם המצוות האלה שהן חובת הקרקע? כאן אנחנו נכנסים קצת לנושא של ט"ו בשבט. כי כמו שפתחנו ואמרנו, המשנה במסכת ראש השנה, המשנה הראשונה במסכת ראש השנה אומרת שארבעה ראשי שנים הם. אני ישר מצמצם. לא קורא את הכל. בראשון בתשרי, באחד בתשרי, ראש השנה לשנים, מה פירוש שנים? אנחנו השנה בשנת האלפים, 5,000 תשעין עין א', זאת אומרת 5,771. מתי התחלפה השנה? בראש השנה. מדוע? כי אז היה בדיוק היום השישי שבו נולד אדם הראשון, והיחיד שסופר זמנים מי זה? חניך תורה, אדם. בסדר? אין מי שסופר זמנים. אין אף אחד שסופר זמנים חוץ מאדם. אז מאיפה מתחילים לספור זמנים? מי האדם? מרגע יצירת בריאת האדם, אנחנו סופרים זמנים. לכן מבחינתנו ראש השנה, א' בתשרי, זה בעצם אותו יום, יום השישי. ויחולו השמיים והארץ. זה אותו יום שחטא, שנוצר אדם הראשון, אותו יום שחטא, אותו יום שנטרד מגן עדן, אותו יום שיצא לעבודת השטח. וכמובן הוא יצא דבר ראשון לשבת. אמרתי פעם שזה הסבר, לא יודע אם מישהו ראה את זה פעם, מישהו היה פעם במשרד ממשלתי. פקיד ממשלתי מגיע לעבודה בבוקר, דבר ראשון מה הוא עושה? כוס קפה. אחר כך עבודה. זה עניין מהותי, זה לא סתם. למה? אדם הראשון, דבר ראשון מה היה? שבת. אחר כך ששת ימי המעשה. הוא נולד הרי צמוד לשבת. קודם כל כוס קפה. אחר כך נראה אפשר להתחיל לעבוד. זה משהו מאוד יסודי, ואתם תשימו לב שאי אפשר לבטל את זה. זה מושרש כל כך. קודם כל קומקום חשמלי. אחר כך אפשר לדבר. טוב. בכל מקרה, אנחנו מדברים על העניין הזה של ראש השנה לשנים, מניעת השנים הוא בראש השנה א' בתשרי, ודבר נוסף לשמיטין וליובלות. אם אני רוצה לדעת באיזה שנה שמיטה אני, או באיזה שנה מתוך השמיטה, מתוך השבע שנים, אני סופר את השנים מראש השנה א' בתשרי, עד כ"ט באלול. וגם יובל, מא' בתשרי עד כ"ט באלול, ולנטיעה. מה העניין של נטיעה? אנחנו יודעים שהפסוק אומר, וכי תבואו לארץ, נטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיו לכם ערלים, ובשנה הרביעית קודש הילולים לשם וכו'. זאת אומרת, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, כשבאים לארץ, יש לנו מצווה, וגם תור החיים הקדוש, שאומר, וכי תבואו אל הארץ, נטעתם כל עץ מאכל, זה לא דיבור בעלמה. זה לא איזה מין פתיחה לשיחת טלפון כלשהי. מה נשמע, מה העניינים? ובצד השני הוא חושב, נו, מה הוא רוצה ממני? כשבאמת לא הרגשתי טוב, הוא לא התקשר. עכשיו הוא שואל, מה נשמע, מה שלומך, איך מרגישים בבית? הוא צריך משהו. קדוש ברוך הוא, אין לו דבר כזה. וכי תבואו אל הארץ, ומתעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו, אם היו רוצים לומר לנו, בספר ויקרא, אם היו רוצים לומר לנו שצריכים לשמור שנות עורלה, 3 שנים אסור לאכול פרי, ורק אחר כך אפשר לקחת אותו נטע רבעי, נטיעה בשנה הרביעית, אז יאמרו לנו ישר באיזשהו נוסח שנות עורלה. אומר רוחי הקדוש, יש פה 3 מצוות. מצווה אחת ברורה לכולם, אין עליה עוררים, וכי תבואו לארץ, מצווה וחובה לעלות לארץ ישראל, כדרך שאמרו חכמים במשנה, הכל מעלין לארץ ישראל, וזה הלכה גם לימינו. אם יש חס ושלום שהוא דיון ויכוח בבית בין איש לאישה, האם לעלות לארץ ישראל או להישאר בחוץ לארץ, תמיד ידו של המבקש, או ידה, זה לא משנה, ידו של מי שמבקש לעלות לארץ ישראל על העליונה. ככה נפסק בשולחן ערוך. זאת אומרת, אישה שרוצה לעלות לארץ ישראל, בעלה רוצה להישאר בעסקים לוס אנג'לס, אז יוציא כתובה, יתגרש וישלם לה כל מה שצריך לשלם, תעלה לארץ ישראל. ואם הבעל רוצה לעלות והיא רוצה להישאר ליד ההורים שלה לחוץ לארץ, גרש בלי כתובה, הפסידה הכל, יוצאת בלי שום דבר. למה? כי הכל מעלין לארץ ישראל. אומר האורחם הקדוש, זו המצווה הראשונה. המצווה השנייה היא תעתם כל עץ מאכל. יש חובה לאדם לטוע עץ מאכל. טוב, אז כהיינו ילדים, קרן קיימת עשו ככה, היו פלקטים בכיתה, כן? וכי תבואו לארץ ומטעתם כל עץ. שכחו לכתוב מאכל. היו מביאים לנו ברושים, אני יודע מה, כל מיני עצים, מה זה שייך בכלל? מה התורה אומרת? וכי תבואו לארץ ומטעתם לא כל העץ, אלא כל עץ מאכל. היום קצת השתפרו. נותנים שקדים, תאנים, זיתים. כן. למדו להיות ישראלים, לא אירופאים. כנראה המנהלים של הקרן קיימת היו אירופאים. לאט לאט עד שהסתגלו לשבת בארץ, אז הבינו מהם העצים המתאימים לארץ. בכל מקרה, זה חובה שנייה. חובה שנייה היא לטוע העצים, לא לחשוב שאם תרצה תיטע, לא תרצה לא תיטע. יש חובה ברורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא דבר ראשון בעולמו, אומר המדרש? נטע עצים, ויתר גן בעדן, כן. מה עשה יצחק אבינו כשהוא הולך לקיים ולממש את ביתו, כשמגיעה רבקה ויצא יצחק, שסוח בשדה, אומר הרשב"ם, לטעת עצים ולראות ענייני פועליו. לסוח, לשון כל שיח השדה טרם יצמח. אני יודע שבדרך כלל התשובה המקובלת היא, מופיע בגמרא, שהתפלל תפילת מנחה. אין שיחה אלא תפילה. הרשב"ם, נכדו של רש"י, כותב בפירוש של החומש, הלך להסתכל בענייני פועליו, לטעת עצים. כשנוטעים עצים, בעצם על מה מדברים? על המשכיות, הדורות. ובאותו רגע שהם ממשיכים את הדורות, מה מקבלים? בעיני רבקה. בסדר? רבקה מגיעה. ההמשכיות. זה אותו דבר. תהיינו אח. לכן, אומר שתי מצוות, השלישית היא עורלה. אומרת לנו המשנה שבראש השנה, א' בתשרי, זה לנטיעה. כל נטיעה שנתנו, אנחנו מונים את השנים מראש השנה עד ראש השנה. כמה שנים? 3 שנים עורלה. לאחר מכן, אפשר לאכול את הפירות, אם בשנה הראשונה כשיש בית מקדש בירושלים בטהרה, והיום פודים ואוכלים בלי מעשרות, כי זה אמור להיות כמו מעשר שני, עוד רגע נראה מהו. ודבר נוסף, לירקות. זאת אומרת, כל ירק, שנות המעשר שלו, מתחלפות באלף בתשרי. ואז השאלה היא, אז מה נשאר לט"ו בשבט? אם עורלה, ואם מעשרות, אנחנו מסתכלים על א' בתשרי, אז מה נשאר לט"ו בשבט? הוא נשאר עירום, בלי כלום. ראיתם את העצים עכשיו? עדיין עירומים. אגב, אני אומר ככה בשביל רק הנקודות, זה לא הזמן עכשיו לטוע עצים. למה קבעו שנוטעים עצים בט"ו בשבט? באמת שאני לא יודע. ממש לא. זה לא הזמן. זה לא הזמן. בחורף? העץ קשה לו להיקלט בחורף. צריכים באביב, לפחות. בסדר? תלוי באיזה סוג עץ. אבל חורף, חורף, לא נוטים עצים. אחריות יש. בסדר? זאת אומרת, כל מה שעשו פה ככה מישהו הדביק משהו, היה נוח למישהו אחר. אבל בכל זאת אני אומר, לשים לב, מה נשאר לנו לט"ו בשבט? אם דיברנו על עורלה ודיברנו כל מה שקשור, לשים לב לדבר אחד. ב-15 בשבט ראש השנה לאילן, הכוונה היא לנושא אחד בלבד. גם עורלה וגם מעשרות לעצים, הפרי קובע חנתה בט"ו בשבט. בסדר? ההגדרה. אם אני רוצה לדעת, ניתן את הדוגמה של השנה. אנחנו השנה בשנת תשע"א, שהיא שנה שלישית לשמיטה. שנה שלישית לשמיטה, מפרישים מעשר מבין התחלופות שלנו, וגם את זה נראה עוד רגע לפי הסדר, מעשר עני. איך אני יודע אם פרי הוא שייך לתשע"ע, שזה מעשר שני, או לתשע"א, שזה מעשר עני? או יותר נכון, נגיד כך, נושא נוסף. איך אני יודע אם הפרי הוא שייך לתשע"ע, שזה שנה שלישית של הפרי, ואז הוא פרי עורלה, או שזה שייך לתשע"א, שאז הפרי הוא פרי של נטע רבעי, שניתן לאכול אותו. כי פירות עורלה מורידים לרצפה. לא נוגעים בהם, אסור ליהנות מהם. למה הדברים נוגעים? אני לא סתם אומר את זה. ברוך השם, לאט לאט אנשים מפתחים בבית גינות, מה שפעם לא היה כל כך. פעם מושבניק היה לו עצים אחרי הבית. היום גם אנשים בעיר יש להם עצים, או בחצר למטה, או בעציצים גדולים בגג עם כל מיני שנים, אין מספיק אדמה, אבל בכל זאת רוצים שהעץ יגדל וזה הולך, אומרים, אנחנו ברוך השם, חברה של שפע, אפשר להשקיע, רק מים קצת יש לנו בעיה. מאיפה מביאים את המים? אבל, בסדר, מאיפה מביאים מים? אגב? אני נסעתי פעם עם נהג מונית. ראיתי רק את הצד הימני שלו. אז ישבתי לימינו, הוא נהג, אני ישבתי על יד. בצד ימין היו שני עגילים, ובאו בפרופיל קוקו. זה היה פרופיל של נהג מונית, נראה בחור בן 28, 30. ואני אומר לו, הנה, מצאו פתרון. להביא מים מטורקיה. הוא מסתכל עליי ככה. הוא אומר לי, הבעיה שלי זה המים בברזים. הבעיה שלי שאני רוצה לראות שמהשמיים מורידים לי מים. שילמתי לו יותר בסוף הנסיעה. זה שיחת מוסר הכי גדולה שיש. זה שיעור מלא. הבעיה שלי זה להעלות את השישיות, להביא את המי, לא יודע מה. לסחוב שישיות, זה הבעיה. הבעיה שלי, אני רוצה לראות שמהשמיים אוהבים אותי. שופכים עליו דלי. מלא מים. רק שיהיה ברכה. וזה הבעיה שלנו. אז כדי לבוא ולקבל מים, אנחנו יודעים מהו המתכון בארץ ישראל? תשובה. תשובה. תשובה, מה זה תשובה? תשובה לארץ, חיבור לארץ. לא יודע מי ששם לב, יש עכשיו איזושהי פרסומת, והזכרתם אז אני אומר, של רשות המים, שלא יודע מי בדיוק. 7 שנים ארץ ישראל מתייבשת. שמעתם את הפרסומת הזאת? מפחידה. מתייבשת. אולי נתחיל להרטיב. איך מרטיבים? אני לא יודע מי ששם לב. איזה אירועים היו מ7 שנים והלאה? מאותו זמן שהתחילו לדבר על גירוש, על עזיבת הארץ. מאותו זמן. בפועל זה 6 שנים שגירשו. אבל מרגע שעוזבים את הארץ, אף אחד שלא יתפלא. כמה משפחות יש עדיין שיושבות במחנה פליטים? אני אומר את הדברים בפורש. משפחות שיושבות במחנות פליטים, ששנות העין, כן? אנחנו לא משתמשים בתאריכים נוצרים. אנשים יושבים. 1,500 משפחות, כמה? מישהו חושב לתת על זה את הדין? מישהו חושב לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא ולפני האדם גם? איך זה שיש עוד אנשים שיושבים במחנה פליטים? כיבסו את המילים, קרווילות. קר מאוד בבילות. מאוד קר. בסדר? זה דברים צריכים להיות ברורים. אז מה אנשים מחפשים? כל הפתרונות שבעולם, זה פסוקים מפורשים. אנחנו לא מתעסקים פה בענייני מיסטיקה קבליסטית. אנחנו מדברים בפסוקים שכל יום אומרים אותם, והם שמות תשמעו. במקום שיהודי יושב, יש מים ויש גשם, ורואים את זה לכל אורך ההיסטוריה. בשנים הגדולות של העלייה הגדולה, הארץ הייתה מוצפת. למי שזוכר את הילון מוצף, מתי זה היה? נון, נון א', אל תשפיר פה גם. תפשי נון, נון א'. כשעם ישראל מבין שהוא נמצא פה, שמבין מה הוא עושה כאן, יש גשם. אתה זורק יהודים לחיות לא יודע כמו מה, להרוס משפחות. איך אומרים? חכה לי. ככה היו אומרים. זה מה שקורה איתנו. תשובה. מהי התשובה? תיקון המעוות. עבטו, צריך לתקן. מהו התיקון השלם והמלא? הכל מחדש. הכל מחדש. בסדר? צריכים דברים להיות ברורים. אנחנו מדברים על ט"ו בשבט, על מצוות התלויות בארץ. הכל תלוי בארץ. איך אתה יושב בארץ? בארץ ישראל. כן? ואלה מצוות שקשורות לקרקע. אתה מוריד חלק מהקרקע, הורדת חלק מהמצווה, מהקיום, מאפשרות החיים. אלה דברים צריכים להיות יסודיים. לכן אני אומר, הנושא שטו בשבט הוא פרי. איך אני, נחזור לעניין שלנו, איך אני קובע לאיזו שנה שייך הפרי? ובפרט אמרתי, מי שקונה פירות בחנות, אז איך אומרים? אין שום שאלה, הוא קונה רק במקום שמעשרים, שיש השגחה, יש תעודה, הכל בסדר. אבל מי שמגדל בבית, צריך לדעת, כל פרי ופרי שגדל בבית, צריך הפרשת תרומות ומעשרות. גם מישהו יוצא לחצר ולוקח לימון אחד, או חוזר מהתפילה ורוצה על הבוקר, פלפל חריף עם גבינה. אז הוא כותב ככה בכניסה לבית, פלפל אחד, כזה חריף. צריך לעשר. אין דבר כזה בלי מעשר. אז בפלפל אין שנות עורלה, אבל בעצים יש גם שנות עורלה, ושנות העורלה נקבעות א', על פי הנטייה, לפי ראש השנה, אבל איך אני יודע מתי הפרי נחשב של, כמו השעה, תשע"א, או של שנה שעברה? לפי חנתת הפרי. חנתה, הכוונה היא תחילת גידול פרי. יש פרח, לאחר הפרח יש פרי, ברגע שהפרי הוא התחיל לגדול לפני ט"ו בשבט, תשע"א, הוא עדיין שייך לתשע"א. לימונים שמוכרים עכשיו, אפילו שהם, או לימונים שנמצאים עדיין על העצים, נקבל אותם עוד חודש וחצי, נגיד, ירוקים, הם עדיין לימונים של שנה שעברה. הרגע, אבל כתפנו אותם באדר, תחילת ניסן, שנה שני אדרים, אז אדר ב', אבל הכנתה שלהם הייתה לפני ט"ו בשבט, לכן הם נחשבים של שנה שעברה. גם בשמיטה זה אותו דבר. אז אמרנו שלושה נושאים, שמיטה, עורלה ומעשרות. מה קובע עם הפרי, לאיזה שנה הוא שייך? הכנתה, לפני ט"ו בשבט, שנה שעברה. אחרי ט"ו בשבט, שנה הבאה. כן.
מה קורה עם
שסק? שסק זה הפרי הבעייתי ביותר. נגעת בנקודה נכונה. שסק, בדרך כלל, אפשר לראות על העץ תחילת פרי כבר לפני ט"ו בשבט. השנה לא בדקתי. זאת אומרת, אני בדרך כלל יורד לחצר בבית בט"ו בשבט, ומסתכל מה קורה בעצים. יש עצים של שסק בחצר, ומסתכל. השנה נראה לי שעוד לא מגיע. לא ראיתי בפיזית, פיזית לא ראיתי. לא מגיע. ויש בעיה יותר גדולה בשסק, שיכול להיות חלק העץ כבר חנת, וחלק העץ עדיין לא. שנת שמיטה זה בעייתי. שנים כאלה גם, מספק, או זה או זה. או שבודקים. אם אדם יש לו מטע שלם, אז זה בעיה. כי לא כולם באותו זמן מבשילים. אבל אם מישהו יש לו עץ אחד בבית, יכול להסתכל. יש פירות או שזה רק פרחים. כי הפרחים הם הרבה זמן בשסק. הם הרבה זמן נמצאים על העץ, עד שמתחיל לצאת הפרי. אתה יכול לראות פרחים כבר לפני חודש, אבל זה לא אומר שיש כבר פרי. ושסק זה בעייתי, כי עליו שזה פרי של קיץ, הוא הפרי המקדים. לפני השקדים גם. כן, השקדיה פורחת, אבל השסק כבר יכול להיות פרי. בסדר? אז לכן אתה צודק בשאלה, שסק צריך לבדוק, מי שיש לו עץ בבית, שיבדוק ביום ט"ו בשבט. האם יש כבר פירות או שעדיין זה פרחים? לא, חנתה זה פרי. חנתה זה שיש כבר פרי. פרח זה פרח, זה לא חנתה. בסדר? אז ברגע שיש פרי זה
נפל.
הוא לא חייב ליפול. הוא לא חייב ליפול. אתה הרי מחפש את רוג עם פיתם, לא? הפיתם זה הפרח. במקרה אמרתי, יש עוד כל מיני כאלה שזה לא נופל מיד. פירות הדר בדרך כלל זה חלש. אבל יש אחרים שהפרח לא נופל עד שבאמת הוא גדל מאוד. ואז הוא נופל. לכל. גם עורלה, גם שמיטה, וגם תרומות ומעשרות. חנתת הפרי היא הקובעת לגבי השנה. ואני חוזר שוב ואומר, לפני ט"ו בשבט, פרי שחנת לפני ט"ו בשבט הוא שייך לשנה שעברה, פרי שיחנות לאחר ט"ו בשבט הוא שייך לשנה הנוכחית. בסדר? טוב, כן. פרי, בוא נאמר את זה כבר מספיק. אתה צודק שיש מחלוקת. הורדנו את המחלוקת. בסדר? ומפה אני רוצה להגיע לתרומות ומעשרות עצמם. אנחנו יודעים שאדם שרוצה לאכול פירות, רוצה לעשות כל דבר בעולם, המדרש מביא על פי הפסוק באיוב, מי הקדימני והשלם? תחת כל השמיים לי הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, לפעמים יש אנשים, יש להם איזה בעיה כזאת, אחרת, גדולה, קטנה, הקדוש ברוך הוא, למה? למה זה מגיע לי? אתה יודע מה אני עושה? כמה צדקה אני מפזר? כמה חסד אני עושה? תפילין כאלה גדולים אני מניח. ובגלל זה אתה מקבל בעיה, תפילין זה לא במקום. כי הם כאלה גדולים. קנה קטנים, יותר טוב. בסדר? זאת אומרת, האדם הרבה פעמים נוטה, למה זה מגיע לי? אומר הקדוש ברוך הוא, הרי מי טען את הטענה הזאת? איוב. ואיוב הרי כולנו יודעים שרק השטן ככה רצה לקטרג, אבל באמת היה השתמים, ירא השם, עושה חסדים, הבית שלו פתוח, בית תמחוי, בלי להזדקק לכל מיני קרנות של נוצרים. בסדר, הכל אצלו היה בסדר, היה תקין אצלו, הכל כושר ויושר. חלק, גלת כושר. ובכל זאת, אז הוא שואל, למה? לא לשאול למה אף פעם. תמיד לשאול איך מתקנים. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לו תשובה. לקדוש ברוך הוא יש תשובה. מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? מי הקדימני והשלם. אומר המדרש, עד שלא נתתי לך בית, לא אמרתי לך לעשות מה, כן. עד שלא נתתי לך בית, לא אמרתי לך לשים, לקנות מזוזה. עד שלא נתתי לך קרם, לא אמרתי לך אורלה. זאת אומרת, מי נתן למי קודם? בוא נאמר את זה עכשיו, ככה בינינו, מה שנקרא. בבוקר כשהתעוררנו, נשמנו, צבטנו, אמרנו, זה לא פאטה מורגנה. מי חייב למי? אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה. נכון? יש כאלה אומרים, אלוקיי נשמה. זה לא נכון. אלוקיי פסיק, נשמה שנתת בי. ברור? אז כבר מה הקדוש ברוך הוא נתן בנו? נשמה, מי בדפיציט? מי באוברדרפט? כבר אנחנו חייבים. מי הקדים אני והשלם? אתה יכול להקדים משהו? ואחר כך שפתחנו זוג עיניים וראינו שהעיניים באמת רואות מבחינות בין אור לחושך, בכלל הן גם יכולות לקרוא. זה גם מעלה. ועוד לקום על הרגליים. זה הכל יהיה. תגידו. תודה רבה. אנחנו אומרים, לא? כל ברכות השחר, כל בוקר. כל ברכות השחר, מה זה? הודעה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו, עצם העובדה שקמנו בבוקר. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו, מי חייב למי? נתתי לך קרם, עכשיו אורלה. אני אמרתי לך, לנהוג שנות אורלה לפני שיש לך קרם? לא. אבל קודם כל, שלוש שנים יהיו לכם ערלים. כל עץ שניטע, שלוש שנים הוא צריך להיות ערל. אין אפשרות לאכול את הפירות. כל פרי שמתחיל, קוצצים אותו. עכשיו, יש פטנט אצל המגדלים הגדולים. כערה רק אני אומר, כל מי שקונה שתיל של עץ, לפחות בירושלים, אין שום משתלה ששותלת עצים בירושלים. כולם משווקים של משתלות של עצים. בסדר? אין מישהו שבעצמו שותל את העצים ומגדל אותם בחממה ואחר כך מוציא אותם לשטח. כל המשתלות בירושלים זה בעצם סוחרים. הם מעבירים. כדי לדעת מהי מניעת שנות העורלה או שנות השתילה של העץ, חייבים לברר במשתלת האם. משתלות גדולות, יש להם השגחה, יש להם פיקוח. ואני אתן את הדוגמה שיש היום. למשל, יש משתלה גדולה לנשירים ביסוד המעלה. פעם היו עושים, משרישים, איחו, קנה, עליו מרכיבים, אם צריכים להרכיב משהו יותר טוב, ואם לא מרכיבים, אז זה הבסיס, זה הקנה. מצמיחים אותו שנה בחממה, בא מגדל, קונה 7,000, 12, קונה שתילים, ושותל אותם. אחרי כמה זמן? שנה. כמה זמן הוא צריך להשקיע? בפרדס, עד שהוא מתחיל לראות פירות שיכול ליהנות מהם, עוד שנתיים. רק בשלישית, זאת אומרת, בן אדם משקיע שנתיים בשטח, עם כל ההוצאות הנלוות, כולל השקעיה וריסוסים וכל מה שקשור לזה, והחזקה ופועלים וכל מה שקשור, בלי ליהנות. מה הגור היום והיום עושים אותו? שנתיים במשתלה. לא שנה, שנתיים. עולה קצת יותר במשתלה, משלמים יותר על השתיל, אבל לכולם זה משתלם. גם בעל המשתלה מרוויח, גם הפרדסן מרוויח שהוא לא צריך להשקיע עוד שנה. עכשיו ברגע שנוטים עץ, ברגע שנוטים עץ, השנה הראשונה זה שנת קליטה ועיצוב. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לקבל פירות בשנה הראשונה. מדבר על המגדל. מדוע? הוא רוצה שהשורשים יתפסו כוח בתוך האדמה, לא רק בתוך הגוש שהם גדלו בו במשתלה, והעץ יקבל את הצורה, הוא גוזם אותו כמו שהוא רוצה, ורק שנה אחר כך הוא רוצה להתחיל לקחת פירות. ברור לנו מה קורה? שנתיים משתלה, שנה בשטח, ובשנה הרביעית זה כבר נטע רבעי, ולשים לב את הבונוס. בנטע רבעי אין הפרשת תרומות ומעשרות, מקבלים 100% פרי. כי היום כולנו תמי אמתים, אפשר לאכול בקדושה בתערה בירושלים. פודים. כמו מעשרות שפודים. ואז יוצא המגדל בצורה מצוינת. מה כן צריכים לשים לב? ופה עכשיו אנחנו מדברים עלינו, מה אנחנו צריכים לעשות בבית. בבית אנחנו צריכים לבדוק טוב, א', ממתי העץ הזה נמצא, כמה שנים יש לו. דבר נוסף, כשמעבירים את השתיל לתוך העציץ הגדול או לתוך האדמה, חייבים רצף. הרצף הוא הגוש שבו הוא גדל. אם מישהו הרים את העץ והתפורר לו הגוש, מה שנקרא שורשים חשופים, כן? הוא מתחיל למנות את שנות העולם מחדש. ולכן כשנוטעים פרדסים, מטעים, יש משגיח בשעת הנטיעה. שהוא בודק כל שתיל ושתיל שנכנס ורושם איפה יש חורים, איפה יש השלמות. זה פיקוח קבוע. טוב, לא שייך לנו, אנחנו לא מפקחים. אבל לדעת שזה קיים. ויש בלי בעברה ויש בלי בשתילה, יש, קטן, אבל יש בלי. אנחנו שבאים ומקבלים מתוך איזה משתלה פה בירושלים, או בכל עיר גדולה אחרת, עץ, הוא לא השריש אותו ויודע. צריך להיות לו חבק על העץ, שם המשתלה, שם העץ, לפעמים גם יש מספר. תעודת זהות. אתה יודע משתלה מושגחת. ואז אתה יכול לדעת בדיוק, בבירור, קצר, בין כמה העץ הזה. ואז לא משנה מתי שתעלו אותו, אנחנו ממשיכים את הרצף מרגע ההשרשה. וברגע שהעץ השריש כבר לפני ראש השנה, הוא נחשב לשנה. סלום? אנחנו מדברים על עצים בלבד. עצים בלבד. כיוון שירקות אין להם דין עורלה. ירקות, זורים, מוציאים, זורים, מוציאים. יש לך פלפל בעדנית, אתה כותף אותו, שמח, טוב לאדם, קו שלו מתשע קווים של חברו, אפילו זה פלפל קצת קטן, יותר ממה שיש במכון ובמטבח, אבל זה שלי, אני, יצא לי בעציץ, מפריש תרומות ומעשרות, ואוכל אותו. כן. שמונה שנים, עשר שנים. היה לנו מקרה, לא מזמן מישהו שאל אותי, רצו להעביר עץ בחצר, ממקום למקום. רצו לבנות. אמרתי לו, לפני שאתה מוציא את העץ הזה, תתקשר אליי. למה? כי אם תרים את העץ עם המחפרון, אופקרט, המחפרון, וכל השורשים ככה נמתחו והאדמה התפוררה, העץ הזה חוזר, כשהוא יקלט, ככה הוא יקבל מכה. יתייבש קצת, זה לא קל לעץ, זה טראומה. אתה צריך להתחיל לספור את הכל מחדש. אנשים מעבירים זיתים. מכירים את זה? יש כאלה קונים זיתים ב-50,000 שקל, זה זית בין 300 שנה. מי אמר לו? אני לא יודע. אבל, בסדר, ברוך השם. רק ההובלה כמה עולה. אבל בכל זאת, אם מוצאים אותו בלי, רק עם שורשים, בלי הגוש, שלא אותו עולה, מה לך? לא, לא, משנה לי כמה, בין כמה עץ. לכן צריך מאוד להיזהר, ומי שרוצה להעביר עץ, בדרך כלל מה שאנחנו אומרים, זה קודם כל, אתה לא גם בעץ, לחפור מסביב, עם גוש, לעטוף את הכל ביוטה, ואז מלמטה, לקחת עם כף, ואז אתה לוקח אותו עם גוש שיכול לחיות בו, ואם הוא עם גוש שיכול לחיות בו, עכשיו שים אותו במקום אחר, רצף. אבל מי שחושב שהוא חכמולוג, מביא טרקטור, קושר את הגזע עם רצועה ומרים, חפש אחר כך את עצמו עוד פעם, גם העץ חוטף את האומה, וגם עוד פעם שנות עורלה. בסדר? שים לב, גם כשרוצים בבית להעביר ממקום למקום. גם עצים קטנים יותר. תדאג לכך שהוא עם גוש, שיכול לחיות בו. בסדר? זה רצף, אם אין, אין רצף. כן. יש? אוי, לא שביא, קשיב לך בני, ברי, אלא עד שקצץ תהנה תרם זמנה. רב חיסדא אמר שהבן שלו שבחה, קראו לו שבח, הוא נפטר בתוך השבע ברכות. התחתן, בתוך השבע, טראומה. זה קטסטרופה, בתוך השבע ברכות הוא נפטר. הוא אומר רב חיסדא, לא שביא, קשיב לך ברי, לא נפטר שבח, בני, בתוך השבע ברכות של עצמו, אלא שקצץ תהנה תרם זמנה. מה זה תרם זמנה? יש בדברי חכמים קריטריונים לכלכליים, לכדאיות החזקת עץ. קרא לזה ככה. כמה הוא מניב? הוא מניב פירות טובים או נובלות? מה קורה איתו? ואז יש אפשרות לקצוץ עץ, כי הוא כבר לא טוב. אני יכול להגיד שאמר לי זכר צדיק לברכה, אחד מבוני ירושלים, לא בוני הנגב, בוני ירושלים, רב אברום טרגר, היה אחד הקבלנים הגדולים בירושלים, הוותיקים, בנה הרבה בירושלים, אמר לי, תדע לך דבר אחד, אם אני צריך באיזה שטח שאני בונה להוציא עצים, גם אם זה ברושים, אני מביא בני דודים שיורידו. לא נותן ליהודי להוריד.
בעיקרון מדובר על פרי,
אבל אפילו ברושים, עצי סרק, אני לא לוקח סיכון. בסדר? זה יהודי שורשי, ככה, זיכרונו לברכה. אז לשים לב שעצים סתם לא... יותר מזה אפילו. זה אמנם מופיע בספר איש צדיק היה, הוא היה מתאים להיות בספר אנשים כמלאכים כבני אדם. אבל זה מופיע בספר איש צדיק היה, פה למטה, קריאת משה, בדירת קיץ, מחוץ לירושלים. אתם יודעים שקריאת משה זה היה רחוק, רחוק מירושלים. בעץ חיים עד היום עושים פורים כמו ביודלת, כי זה מחוץ לירושלים. בסדר? אז הרב היה יוצא, הרב קוק היה יוצא לקיץ, לנופש, פה בקריאת משה. למטה, שבית ספר דרור, למטה. היה בית קיץ, היה בית מלון. והוא טייל עם רב אריה לוין. רב אריה לוין כתב ככה, ככה מופיע בספר איש צדיק היה. כתב איזה עלה. אמר לו הרב, אני לא כותב אפילו עלה שלא לצורך. למה יש פרקי דרבי אליעזר? פרקי דרבי אליעזר אומר, כשאדם כותב פרי, או חותך ענף, יוצא קולו מסוף העולם ועד סופו, ואיננו נשמע. מי שיודע להקשיב, יודע. הרב ידע להקשיב. אני אפילו עלה לא כותב שלא לצורך. יוצא הקולו מסוף העולם ועד סופו, ואיננו נשמע. למי הוא לא נשמע? למי שלא יודע להקשיב. אבל יש כאלה שכן יודעים. אני אומר, כל המשמעות של גידול, או בפרט גידול בארץ ישראל, ורק ככה התחלנו בעולה. תרומות ומעשרות אנחנו כבר, איך אומרים? בעזרת השם בפעם הבאה. לא, איך אומרים? כל מה שהלב חושק, הזמן עושק. עושק אותנו כל הזמן. ובכל זאת, רק לגבי עורלה, אני אומר, תשים לב מה המשמעות של גידול עץ בארץ ישראל. שכמובן כולם מכירים ברקע את לשלושה באלול, כשהרב נטע עץ בחגיגת מטעים במגדיאל. את
אתם יודעים איפה זה מגדיל? רק תימנים זקנים זכרים. מה? עוד השרון, עוד השרון. הרב אמר, השתקע השם הזה, באמת הוא השתקע. למה? איך קוראים יישוב בארץ ישראל על שם אלוף עשיו? מגדיל. הרב ככה אמר אז. באמת, היום זה נקרא עוד השרון, זה ככה הצטרף, זה מושב. הצטרף, אבל אז הרב היה שם, ומסופר על הרב, שהוא באמת, כמו שאמרנו, קדוש ברוך הוא דבר ראשון התעסק במטע בעולם, והייתה גן בעדן מקדם, כשהרב היה צריך לטוע עץ בארץ ישראל, עזב את המעדר, עזב הכל, התכופף, בידיים חפר, הכניס את העץ, אז היום לוקחים ילדים קטנים, לטוע עצים, לשתול, כך הולכים השוטרים, היינו שרים, שוטלים, לא? ולוקחים לטקס נטיעות. אני אגיד את האמת, זה נכון שנותנים לילדים, כמו פורים, עוד מעט. לקחו לנו אותו עוד חודש קדימה, אבל עוד מעט, לא הרבה זמן. פורים חג גדול לילדים. מה זה לילדים? כל הדברים הכי עמוקים, הכי פנימיים, משייכים אותם לילדים, כי ילדים זה אנשי אמת. אנחנו עם מסכות ועם כל מיני... לכן גם נטיעת עצים וגם פורים, עוד כמה דברים מביאים לילדים. האמת הגדולה היא שאנחנו צריכים לעשות את זה בשמחה הכי גדולה. עוד מופיע שם על הרב בשלושה באלול, שהיה כל הפנים שלו אדומות בחרדת קודש, כמו קבלת עול מלכות שמיים בשמה ישראל. אמרו לו, מה זה? אני נדבק עכשיו במידותיו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז אם יש מישהו שעדיין לא נטע עץ בארץ ישראל, הוא בפרט לא עץ פרי, אני מבקש כמה שיותר מהר לעשות את זה. חובה. אנחנו נדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה חכמים להגיד? מה הוא רחום? אתה רחום? אתה רחום? אז עובר מישהו ש... טוב, זה לטף אותו, נותן לו 10 שקלים. תעשה עצים, תעשה קיום, קיום לעולם. דרך אגב, הנה, עכשיו המצאנו גם סגולה חדשה, חדשה, על פי הרשב"א. מי שרוצה להתחתן, מה יעשה? יתעץ, כמו יצחק אבינו, קיבל את רבקה. בסדר? ברגע זה זה מומצא, בעזרת השם, אנחנו נזכה לגדולה, לברכה, לחיות בארץ כמו שצריך, לקיים את כל מצוותיה. כל טוב.